השאלה שהעסיק אותנו בשתי הרצאות הקודמות, וגם זאת תהיה השאלה שתמשיך להעסיק אותנו כאן, קשורה לרדיקליזציה, להקצנה של המשטר הנאצי. אנחנו מדברים הן על הקצב של התהליך של ההקצנה וגם על התוכן שלו. והדוגמה שנתתי גם בפעמים הבאות, אם ב-1933 יהודי עדיין יכול היה ללכת ברחובות של ברלין, וגרמניה הייתה פחות או יותר שייכת למה שאנחנו יכולים לכנות כיום, משפחת העמים, הרי שמספר שנים מועט לאחר מכן אותו יהודי כבר מצא את עצמו, נשלח ברכבת אל מחנה השמדה, וגרמניה הפכה להיות מדינה קרימינלית על פי כל קנה מידה. היסטוריונים רבים עסקו בשאלה הזאת, איך להסביר את ההקצנה, את פשר ההקצנה הזו, הכל כך מהירה וכל כך קיצונית בתוכנה, והם הציעו שני הסברים עיקריים. ההסבר הראשון, ההסבר האינטנציונליסטי, מלשון intention, כוונה, מעמיד במוקד ההקצנה את הכוונה, פשוטו כמשמעו. היסטוריונים אינטנציונליסטים מעמידים במרכז העבודה ההיסטורית שלהם את הכוונה הנאצית, כפי שבא להם לידי ביטוי, למשל, במצע המפלגה, בנאומים, בספרים פרוגרמטיים וכיוצא באלה. כאשר אני אומר כוונה, אני לא מתכוון רק לביטוי המוצהר והשיטתי שלה, אלא גם לרצונות, לשאיפות, לפנטזיות ועוד. מי נושא את אותה כוונה? בדרך כלל אותם היסטוריונים אינטנציונליסטים מתמקדים באישים מרכזיים, בראש ובראשונה כמובן אדולף היטלר, אבל יהיו גם היסטוריונים אחרים שיתנו שהיטלר לא היה הדמות החשובה ביותר ברייך השלישי. למשל, יש היסטוריונים שיתנו שהרמן גרינג, סגנו של היטלר, היה חשוב יותר. ובכל הקשור לפתרון הבעיה היהודית, אולי בכלל צריך להתמקד בדמותו של היינריך הימלר. בכל מקרה, הז'אנר הקלאסי לכתיבה האינטנציונליסטית הוא כמובן הביוגרפיה. ההיסטוריונים מהזרם האחר, מהזרם הפונקציונליסטי, שלא הקדשתי את ההרצאה הקודמת ושאני רוצה להמשיך לדון בו בהרצאה הזו, לא מתעניינים בכוונות של האישים או של גורמים אחרים במשטר הנאצי, אלא בפונקציה או בתפקיד שכל אחד ממלא בתוך המשטר הנאצי. לשיטתם כוונות לחוד, וכוונות אכן היו, אבל כוונות לחוד ותוצאות לחוד. כמו שאנחנו יודעים גם מהניסיון שלנו, פעמים רבות גורמי קבלת החלטות מתכוונים לדבר אחד, ובסופו של דבר יוצא דבר אחר לגמרי, לפעמים הפוך. הפונקציונליסטים אם כן לא כל כך מתעניינים בכוונות, אלא בדינמיקה שמתפתחת בתוך תהליכי קבלת ההחלטות השונים, בפוליטיקה, בכלכלה, במשפט. אפשר כמובן לשלב בין שתי האסכולות, האינטנציונליסטית והפונקציונליסטית, והיסטוריונים רבים אכן טוענים שאת ההקצנה אפשר להסביר רק מתוך זיהוי של כוונה ושל דינמיקה של קבלת החלטות, שבתוכה הכוונה הזאת לעתים יכולה להשתנות. ההיסטוריונים האינטנציונליסטים יטענו שמקורה של אותה גדולה במרכאות או שלא במרכאות, גדולה היטלראית, היא פועל יוצא של היכולת של היטלר, היכולת יוצאת הדופן שלו לנסח השקפת עולם, ולטנשאום בגרמנית, ולהוציא אותה אל הפועל. והם טוענים, רובם, שמסוף מלחמת העולם הראשונה לערך, ולאורך שנות ה-20, היטלר מנסח השקפת עולם מוצקה, ובבסיסה שני עניינים מרכזיים. העניין הראשון, התפשטות אל המזרח, אל מרחב המחיה, אל הלבנסראום, שנתפס כהכרחי להישרדות העם הגרמני, והעניין השני, פתרון הבעיה היהודית בדרך זו או אחרת. שני הציוויים הללו, הציוויים הקטגוריים הללו, של התפשטות אל המזרח ושל פתרון הבעיה היהודית, הנחו לפי אותם היסטוריונים אינטנציונליסטים שמתמקדים בכוונה של היטלר, הנחו אותו מהרגע שהוא ניסח אותם ועד הרגעיו האחרונים, לפני התאבדותו בבונקר בברלין. כפי שאני אמרתי בהרצאה הקודמת, קבוצה אחרת של היסטוריונים טוענים שהשקפת העולם ההיטלראית כשהיא לעצמה היא למעשה חסרת חשיבות מהותית. משתי סיבות עיקריות, בגלל שהיא לא הייתה מקורית אלא מועתקת, מהוגים, מאינטלקטואלים, מפילוסופים אחרים, היטלר מהבחינה הזאת כאן הוא לא פילוסוף מקורי, הוא לא מנסח של השקפת עולם מקורית, והיא גם הייתה ירודה ווולגרית. הסיבה השנייה, מכיוון שהיטלר הוא למעשה אופורטוניסט פוליטי. באופן כללי הוא אמר לכל אחד את מה שהוא רצה לשמוע. לפרולטרים, הוא דיבר על תנאים, כאשר הוא דיבר אל קהל פרולטרי, הוא יכול היה להבטיח להם למשל תנאים סוציאליים, ולהבטיח בדיוק דבר הפוך, כאשר הוא דיבר אל מול קהל, שהיה בעיקרו קהל של, למשל, בעלי הון. ולכן כאופורטוניסט פוליטי, לא צריך לקחת ברצינות את השקפת העולם שלו, את האידיאולוגיה שלו, מכיוון שהוא מנסח אותה אד הוק לצרכים פוליטיים ובנסיבות מקומיות. אותם היסטוריים יטענו שהחשיבות הגדולה של היטלר, אם כן, היא לא בהשקפת העולם שהוא ניסח, אלא באופן שהוא הפיץ אותה. במילים אחרות, לא המסרים ההיטלריים הם אלה שהביאו אותו לאן שהביאו, אלא המדיום. ובעקבות מרשל מקלואין, אפשר לומר שבמקרה ההיטלראי, המדיום הוא באמת היה המסר, ואכן במיין קאמפף, שבפרקים הראשונים שלו, מנסח היטלר את השקפת העולם, בפרקים המאוחרים יותר אנחנו מוצאים גם דיון מאוד מורכב ומאוד מתוחכם בתעמולה, בפרופגנדה. וזו הייתה החשיבות העיקרית של היטלר על פי אותם היסטוריונים. בבסיס תפיסת התעמולה של היטלר עומדות שתי תזות מרכזיות. האחת, התעמולה היא האמצעי אולטימטיבי להצלחה בחברה ובפוליטיקה המבוססת על המונים. והעניין השני, מתייחס אל העדפת המילה המדוברת על פני המילה הכתובה בכל הנוגע ליישומה של תעמולת המונים. מהבחינה הזאת, החשיבות של היטלר היא בפונקציה שלו, והפונקציה שלו היא פונקציה של שופר, של תועמלן. הוא מפיץ את המסר הנאצי, כשמסביבו נמצאים כוחות נוספים, גופים נוספים, של כל אחד מהם פונקציה אחרת, וכל אחד מושך לכיוון שלו. מהבחינה הזאת, מהבחינה הפונקציונליסטית, היטלר ממלא פונקציה אחת בסך של פונקציות נוספות בתוך המשטר הנאצי. ועכשיו אני רוצה להמשיך בהצעה הזו, לדבר על אותן פונקציות אחרות וביחסים שנוצרו בין הפונקציות, ושבסופו של דבר, על פי התזה הזאת, דחפו את המשטר אל ההקצנה שאותה אנחנו מנסים להסביר כאן. הנחת המוצא של התזה הפונקציונליסטית היא ששלטון הוא לעולם לא מונוקרטי. זאת אומרת, שלטון הוא אף פעם לא בעל מוקד כוח אחד. שלטון הוא תמיד שלטון פוליקרטי. כלומר, הוא תמיד רב-מימדי. מקור הכוח לא נובע ממקור אחד, מנקודה אחת, אלא ממספר מוקדים, ומהיחסים שנוצרים בין המוקדים הללו. והטענה הזאת נכונה, אני אומר במאמר מוסגר, לא רק לגבי משטרים אוטוריטריים או טוטליטריים, כמו המשטר הנאצי, אלא גם לגבי משטרים דמוקרטיים ליברליים. ועכשיו אפשר להציג את השאלה, האם אותה פוליקרטיות, אותה רב-מימדיות של המשטר הנאצי, הייתה פועל יוצא של חולשתו של היטלר, כלומר, של חוסר יכולתו לשלוט בכל המנגנון האדיר של המשטר הנאצי, או להפך, פועל יוצא של עוצמתו, של כוונה מודעת, מצידו לשלוט על פי עיקרון של הפרד ומשול. השאלה הזאת חשובה מאוד מבחינה היסטורית וגם מבחינה מתודולוגית, שכן אם אנחנו מצליחים לענות עליה ולהוכיח את אחד הטיעונים, אנחנו יכולים גם להכריע באחת השאלות החשובות ביותר בכל הקשור למשטר הנאצי, והיא האם היטלר היה דיקטטור חלש או דיקטטור חזק. אני אומר במאמר מוסגר שאם אנחנו מניחים שאותה פוליקרטיות, רב מימדיות של המשטר הנאצי, הייתה פועל יוצא של כוונה מודעת מצידו של היטלר, אנחנו במידה רבה חוזרים אל התזה האינטנציונליסטית, זו שמעמידה במרכזה את הכוונה של היטלר. הטענה הפונקציונליסטית הקלאסית מדברת על כך שתהליך ההקצנה הנאצי היה פועל יוצא של כישלון המדינה הקולקטיבית והריכוזית, כאשר כל אחד מגורמי הכוח מושך לכיוון שלו, ואותה מה שנקרא, מה שאפשר לכנות, יריבות דרוויניסטית בין הגופים השונים ובין מוקדי הכוח השונים, שמיד אני אציין חלק מהם, אותה יריבות דרוויניסטית ביניהם להבין את רצונו של היטלר, של המנהיג, היא שבסופו של דבר דרדרה את המשטר הנאצי להיכן שהוא הגיע. במילים אחרות, בניגוד לתזה האינטנציונליסטית שמעמידה כוונה ידועה מראש ביחס לכל התהליך, ביחס לכל תהליך ההקצנה של המשטר הנאצי, כאן אנחנו לא מניחים שום כוונה כזאת, שום תוכנית גדולה, שום מאסטר פלן, לא ביחס לפתרון הבעיה היהודית, ולא ביחס למדיניות החוץ, ולא ביחס לשום דבר. מערך הכוחות של המשטר הנאצי מורכב מדי מכדי להציגו כאן, ואני אתמקד לצורך ההדגמה במספר כוחות עיקריים, ואני אראה מה הייתה קונפיגורציית הכוח ביניהם שבסופו של דבר הובילה אל ההקצנה, ואני אזכיר מספר כוחות. נזכיר את בעלי העון ואת בעלי הקרקעות, נקודה אחת. את הצבא, גוף מאוד חשוב, בעיקר בפוליטיקה הנאצית. אני אציין את מה שניתן לכנות הבלוק הנאצי, שכולל מספר אלמנטים שונים של התנועה הנאצית, את המפלגה, את ה-SA, שהיה למעשה צבא המפלגה או המיליציה של המפלגה, את ה-SS, וגם את היטלר, כפונקציה אחת מבין שאר הפונקציות. ועוד פעם, רק לצורך ההדגמה, אני רוצה להראות מה קורה עם מינויו של היטלר לקנצלר ב-30 בינואר 1933, ולנסות להסביר את מה שקורה בחודשים הראשונים לשלטונו, על פי התזה הפונקציונליסטית. כלומר, על פי מערך הכוחות, על פי הקונפיגורציית הכוחות שנוצרה. על פי התזה האינטנציונליסטית, אנחנו נאמר שב-30 בינואר 1933, היטלר למעשה מממש, הלכה למעשה, את הכוונה שלו להגיע אל המשרה העליונה ביותר במשטר הגרמני, כאשר ממנה והלאה, לאחר שהוא מממש את המטרה הזאת של מינויו לקנצלר, הוא מתחיל לממש את התוכניות שלו, שהוא הגה וניסח בהשקפת העולם לאורך שנות ה-20. על פי התזה הפונקציונליסטית, אנחנו צריכים להתמקד בדינמיקה של יחסי הכוחות שהביאה את היטלר על הנקודה הזו. וכאן אנחנו נחשפים לסיפור מורכב הרבה יותר. מה למעשה מתרחש אז, ב-30 בינואר 1933? לאחר סדרה של משברים קואליציונים קשים ביותר, מחליט הנשיא להעניק להיטלר את ההזדמנות ליצור קואליציה ולייצב את השלטון הגרמני. אבל המינוי הזה לא תלוי באוויר. הוא פועל יוצא של מערך פוליטי מסוים, של מערך כוחות פוליטי, שבו כלולים כוחות שונים. ובעצם היטלר ממונה לקנצלר כפועל יוצא של איזשהו הסכם בין אותם גורמים. הסכם שמבוסס על אינטרסים משותפים, אבל לא זהים. בואו נראה מה קורה להלכה למעשה בנקודה הזאת. מה מביא למשל את הצבא הגרמני? שהוא תמיד גורם מרכזי בפוליטיקה, ובמקרה הגרמני זה תמיד נכון עוד יותר. מה מביא את אותה אליטה? אליטה צבאית, את האריסטוקרטיה הצבאית, לשתף פעולה עם היטלר, שנתפס גם בעיניה כפופוליסט, אפילו כאיזושהי דמות פלבית שהגיע משום מקום. מדוע מאפשר הצבא להיטלר ולמפלגתו ולשלטון שלו לעצב מחדש את המשטר הנאצי, את הפוליטיקה הנאצית, ממשטר דמוקרטי ליברלי פחות או יותר למשטר טוטליטרי? הצבא מאפשר זאת, מאפשר להיטלר לעשות את זה, מכיוון שהיטלר מעניק לו בתמורה את ההכרה שלו, של המדינה, מכיוון שהיטלר הוא הקנצלר, הכרה של היטלר בצבא כמוסד החשוב ביותר. ועוד מעט נראה לעומת איזה מוסד אחר. והיטלר נותן לצבא עוד דבר. היטלר מציע לצבא תוכנית לחימוש מחדש, שהצבא הגרמני המושפל של אחרי מלחמת העולם הראשונה, הצבא שכוחות צומצם עד למינימום על פי הסכמי ורסאי, ושאיבד את הבסיס שלו, את בסיס גיוס החובה שלו על פי הסכמי ורסאי. והנה לפנינו ברית בין שני כוחות בעלי אינטרסים משותפים, אבל לא זהים. האליטה הצבאית הגרמנית היא ללא ספק ימנית ושמרנית, אבל בשום פנים ואופן לא נאצית. במידה רבה אפילו אנטי-נאצית, אבל ברגע הזה הצבא חובר להיטלר. בגלל אינטרס שהיטלר מצליח בנקודה הזו לספק. היטלר צריך את הצבא מכיוון שהוא צריך לייצב את השלטון שלו. הוא לא יכול לייצב שלטון ללא צבא. ובגלל זה הוא מוכן לתת לצבא את מה שהוא נותן לו. היטלר גם זקוק לצבא, אולי לתוכניות עתידיות, אבל נזכור שלהיטלר יש גם צבא משלו, את ה-SA. זאת המיליציה של המפלגה הנאצית, ועוד מעט נראה מה קורה איתה. מבחינה פונקציונלית אם כן, נוח לשני, הן לצבא והן להיטלר ולמפלגה שלו, לבוא בברית בשלב הזה. איך נכנסים בעלי ההון אל תוך המערך הזה? על רקע המשבר הכלכלי הקשה, האבטלה הגואה, המיתון, אין ספק כי תוכנית החימוש מחדש שמבטיח היטלר לצבא, שהוא נותן לצבא, מושך לתוכו, אל תוך ההסכם הזה, גם את בעלי ההון. חלקם, אולי רבים מהם, לא ססים לפתור את המיתון הכלכלי ואת בעיותיהם הכלכליות דרך כלכלת מלחמה, הם, ככל נראה, הם היו מעדיפים כלכלה של שלום, אבל אם זה כרגע הפתרון שמוצע, אין לבעלי ההון, אין לבורגנות הגרמנית בעיה עקרונית. כי המטרה שלהם היא להמשיך את הצבר ההון שלהם. אבל הם מקבלים מהיטלר עוד מה שאפשר לכנות אותו במרכאות, בונוס מאוד מאוד חשוב, שמעודד אותם לשתף איתו פעולה. הם מקבלים ממנו את כל מה שבעל הון תמיד יהיה שמח לקבל, וזה את חיסול השמאל, במסגרת העיצוב מחדש של המשטר הגרמני, המשטר הנאצי. חיסול השמאל זה אומר חיסול מפלגות השמאל, הסוציאל דמוקרטיה והקומוניסטים, והאיגודים המקצועיים. זהו אם כן ההסכם של 1933. ובנקודה הזאת חשוב לציין שבמידה רבה גם היטלר וגם הבלוק הנאצי הם החוליה החלשה בסיפור. מכיוון שבשלב הזה היטלר עדיין חלש וזקוק לצבא וזקוק לבעלי ההון, והם חזקים ממנו כי הם יכולים להשפיע עליו ולגרום לו לעשות דברים אפילו בניגוד לרצונו. יעבור עוד זמן רב, אני כרגע כמובן לא יכול לתאר את התהליך המורכב, עד שהיטלר יתחזק במעמדו כתוצאה מכל מיני תהליכים אחרים ויצליח להכפיף אותם. היטלר עדיין תלוי בצבא ובבעלי ההון, אין לו שליטה ישירה על היצור הכלכלי ואין לו שליטה ישירה על הצבא. עדיין אפשר לומר אנחנו נמצאים בשלב האוטוריטרי של המשטר ולא בשלב הטוטליטרי. נקודת החולשה של היטלר תבוא לידי ביטוי ביוני 1934, כאשר הוא ייאלץ לצאת נגד ה-SA, נגד צבא המפלגה, נגד הגוורדיה הישנה, אלה האנשים שהלכו איתו משעת אפס, אפשר להגיד שאלה החברים הראשונים שלו, שבמידה רבה הובילו אותו אל השלטון, הם היו הנציגים של היטלר ברחוב. מדוע היטלר מחסל את ה-SA? מבחינה, באופן אופרטיבי, הוא מחסל את הנהגת ה-SA. הוא עושה זאת בדיוק בגלל הלחץ שמפעילים עליו אותם שותפים אחרים במערך השלטוני, בעלי ההון, שחרדים לכלכלה הגרמנית שעלולה להיפגע מהחוליגניות של ה-SA, וגם מהאספירציות הרומנטיות, האנטי-קפיטליסטיות של הגוף הזה, ובעיקר היטלר נלחץ על ידי הצבא שפוחד מתחרות מצד ה-SA. וכאן אנחנו צריכים לציין שה-SA והעומד בראשו ארנסט רם, ראו את עצמם לאחר תפיסת השלטון, שהגיע עכשיו, כיורשיו של הצבא. וראו לציין שגם היטלר עצמו מהשלב הזה מתחיל לחשוש מה-SA, מהאנשים שלו. מכיוון שהיטלר סיים את המהפכה שלו, סיים את השלב הראשון עם מינויו לקנצלר. מעכשיו הוא צריך להתחיל לנהל מדינה ויש לו תוכניות אחרות. ה-SA במידה רבה עוד רוצים להמשיך במהפכה הנאצית הראשונה ולקחת אותה על כל מיני מקומות הזויים מבחינה כלכלית וחברתית שהיטלר כלל לא רצה להגיע אליהם. להיטלר כבר היו תוכניות אחרות. ומה תפקידו של היטלר בכל מערך הכוחות הללו? כמו שטענתי בהרצאה הקודמת והזכרתי גם בראשית ההרצאה הזו, הפונקציה של היטלר בכל המשחק הפוליטי הזה הוא תפקיד ייצוגי בלבד. הוא מעין במרכאות כפולות ומכופלות התנך שכל הזמן מפרשים אותו, הוא מעין מטאפורה אידיאולוגית. והתפקיד הפוזיטיבי היחיד שנותר לו לאורך השנים הוא תפקיד תעמולתי, להציג את המשטר. מהבחינה הזאת הוא סימבול. ממחצית שנות ה-30 היטלר מקפיד להתרחק מכל דיון פוליטי לא רצוי, הוא לא רוצה להתלכלך בפוליטיקה הקטנה האפורה. הוא בעיקר מדבר ולא מקשיב. הוא נותן הנחיות פעולה כלליות, מעין קודים, ללא פירוט. הוא מדבר למשל על צורך בתחייה לאומית, והוא לא מפרט מה זו תחייה לאומית וכיצד היא אמורה להתרחש. הוא מדבר כמובן על הצורך לסלק יהודים, הוא לא אומר מה זה לסלק ואיך מסלקים. הוא מדבר על הצורך לשפר את הגזע, לשקם את עוצמתה של גרמניה ומעמדה בעולם, אבל עוד פעם הוא לא מפרט. את הפירוט, את הפרשנות, הוא משאיר לאחרים, ואותם אחרים מתחרים ביניהם. בעלי ההון מבינים דבר אחד, הצבא מבין דבר אחר, ה-SA מבין דבר אחר, וה-SS מבין דבר אחר לגמרי. כלומר, תמיד במשטר הזה יש קונפליקט. לכן היטלר הוא במידה רבה נקודת המשען שאין לה תחליף, אבל הוא גם הרחוק ביותר מכל מנגנון שלטוני רשמי. מהבחינה הזאת השלטון שלו מאוד לא בירוקרטי, מאוד לא מודרני, אולי אפילו פאודלי משהו. היטלר מדבר הרבה, כמו שאמרתי, אבל לא בצורה קונקרטית, והוא מותיר לכל הכוחות האחרים לנסות להבין מה הוא רוצה, להבין אותו. כמו שאמר ההיסטוריון, כמו שניסח זאת ההיסטוריון איאן קרשו, הוא מניח לאחרים לכוון לדעתו. וכל אחד מושך לכיוון שלו, נוצרת תחרות בין הכוחות השונים שעומדת בבסיס הרס המדינה הצנטרליסטית, וכל תהליכי הניסוי והתהייה שמובילים אל ההקצנה, וכאשר אני אדבר באחת ההרצאות הבאות, על פתרון הבעיה היהודית ועל השואה, אנחנו נראה איך בדיוק תהליך הניסוי והתהייה מובילים באמת אל ההקצנה הזו. ב-1938 טוען יונג שהיטלר משמש כרמקול שעצים במרכאות את הלחישות הבלתי נשמעות של הנפש הגרמנית, כך שכל גרמני יכול היה לשמוע אותן היטב. לא פלא שאחד ממתנגדיו של היטלר טען שניתן יהיה לעצור אותו רק אם יצליחו לסתום לו את הפה.